קידושין, דף י' א', מתחילים בעזרת השם, שורה עשירית, מלמעלה, במילה בכסף. בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את אדם הראשון בזמן בריאת העולם, אומרת התורה, תחילת ספר בראשית, פרק א', פסוק כ"ו, ויומר אלוקים, לא כתוב שהוא אומר, אעשה אדם, אני הולך לברוא את אדם הראשון, אלא נעשה אדם, בלשון רבים, מי הם אלה שהולכים לעשות את האדם? אלא מביא רש"י דברי חז"ל שאמרו שהקדוש ברוך הוא ברוב ונתנותו הלך והתייעץ עם מלאכי השרת האם לעשות ולברוא את אדם הראשון. מספר רבי סימון במדרש רבה פרשה ח' אות ה' שהיה ויכוח בין המלאכים האם לברוא את אדם הראשון או לא. חסד אומר, ייברא, שאדם עתיד לעשות גמילות חסדים, וכך גם אמר צדק, צדק אומר, ייברא, שהאדם עתיד לעשות צדקות, אבל היו שניים שאמרו לא, שהקדוש ברוך הוא לא יברא את אדם הראשון. מי הם אותם שניים? אמת אמר אל יברא, שכולו שקרים. ולא רק הוא אמר ככה, אלא גם שלום, שלום אמר אל יברא, שכולו קטטה. מריבות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו ארצה וברא את האדם. שואל בספר פרי צדיק מהרבי רב צדוק הכהן מלובלין, זכר צדיק לברכה, בביורו בפרשת וירא אות ב', והלא גם שלום אמר אל יברא, אז מה הועיל שהקדוש ברוך הוא לקח את האמת והשליחו ארצה? אלא מבאר רב צדוק הכהן מלובלין, כשהקדוש ברוך הוא השליך אמת ארצה, זה אומר שבעולם יהיו צדיקים, צדיקי אמת. ואם כן, כבר אפשר לברוא את האדם, כי זה לא כולו שקרים. אבל מה יהיה עם שלום? כותב כך, רב צדוק, כל הקטטות, כשאתה רואה שיש הפוך משלום, הוא רק על ידי שנחסר מידת האמת. אם יש מחלוקת, זאת הוכחה שחסר מידת האמת. אבל כשכולם מכוונים על דבר אמת, ממילא יש שלום. ואם תשאל מה זאת אומרת, לי יש את האמת שלי ולא יש את האמת שלו, יש ויכוח בין החכמים. כל אחד בטוח שהאמת איתו, אז איך יהיה שלום? אלא כאן המבחן. האם הוויכוח הוא ויכוח של אמת, או שזה ויכוח שהוא אינו אמת? כי כששני החכמים חלוקים בדעותיהם, אבל הם הולכים במידת האמת, יהיה ביניהם שלום. והוא מוכיח את זה מדברי חכמנו זיכרונם לברכה, במסכת יבמות דף י' ד'. כמו שמצינו במחלוקת של בין בית שמאי ובין בית הלל, שמה אומרת הברייתא, אף על פי שהם נחלקו בכמה וכמה דברים, אחד מהם זה בכסף ובשווה כסף, שלפי דעת בית שמאי האישה נקנית בכסף, הכוונה היא בדינר ובשווה דינר, כשמקדשים אישה בקניין כסף צריך לתת לה כסף כסף דינר ולא פחות, או אם רוצים לקדש בדבר אחר שווה כסף, צריך שזה יהיה דבר ששווה לכל הפחות שווי של דינר. ולעומת זאת בית הלל אומרים לא, לא צריך כל כך הרבה, אלא מספיק או פרוטה או שווה פרוטה. והיו ביניהם עוד ועוד ויכוחים. אף על פי כן לא נמנעו בית שמאי לקחת נשים מתלמידי בית הלל, וכן לא נמנעו בית הלל לקחת נשים מתלמידי בית שמאי. ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה. לקיים מה שנאמר על ידי הנביא זכריה. האמת והשלום אהבו. כשיש אמת, יש שלום. גם כשחלוקים בדעותיהם, אבל יהיה ביניהם שלום. ובתלמוד הירושלמי מבארים, איך אפשר להתחתן תלמידי בית שמאי עם תלמידי בית הלל, כשיש ביניהם ויכוח כל כך נוקב, כל כך משמעותי. הרי ניקח דוגמה. היו שניים. אחד קידש אישה בפרוטה, והשני בדינר. למי היא מקודשת? לפי דעת בית הלל, לראשון שקידש בפרוטה. ולפי דעת בית שמאי, לראשון היא לא מקודשת, כי הוא קידש אותה רק בפרוטה. היא אינה מתקדשת בפחות מדינר. אז היא תהיה מקודשת לשני. ואם כן נמצא שלפי בית שמאי שהיא מקודשת לשני, אז היא תתחתן עם השני ויהיה לה ממנה ילדים. ולפי בית הלל, הילדים האלה יהיו ממזרים. כי לפי דעתם היא כבר הייתה אשת איש, כי הייתה מקודשת לראשון שקידש אותה בפרוטה. אז איך אפשר להתחתן עם ממזרים? הרי ממזרים אסור להם להתחתן עם סתם אנשים רגילים בעם ישראל. אז יש כאן בעיה הלכתית, איך הם יכולים להתחתן אחד עם השני? אז האמת היא שבמסכת יבמות שם על המקום, כתוב לגבי העניין שמדובר שם, לא ניכנס לזה, שמיו מודיעים אחד לשני. היו מודיעים, תדעו לכם, לפי דעתכם הדבר הזה אסור. אבל בתלמוד הירושלמי כתוב חידוש להלכה ולמעשה, שהוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל היה מה ההלכה מעיקר הדין. אבל הם החמירו שניהם אחד את החומרות של השני. זאת אומרת, אם היו שניים שקידשו אישה, אחד בפרוטה ואחד בדינר, אז אפילו בית שמאי היו מבקשים מהראשון שייתן לגט. אף על פי שלפי דעתם הקידושין של הראשון לא היו קידושין, כדי להחמיר כמו דעת בית הלל. וכן להפך, כשאחד מתלמידי בית הלל היה רוצה לקדש אישה, הוא היה משתדל לקדש אותה דווקא בדינר, כדי לצאת גם דעת בית שמאי. למה באמת דעת בית שמאי, הם אומרים שהאישה כשהיא רוצה מתקדשת בקניין כסף, מתקדשת בדינר ובשווי דינר וכו', מה הייתה מה יהודי בית שמאי? למה באמת לא מספיק פרוטה? מביאה הגמרה על זה ארבעה הסברים. הסבר ראשון אמר רבי זירא, שכן אישה מקפדת על עצמה ואינה מתקדשת בפחות מדינר. היא לא רוצה לזלזל בעצמה להתקדש בפרוטה או במטבע כל כך פחות. אמר לי אבאיה, אם זה תלוי בדעתה, אז כל אישה דעתה שונה. אלא מעתה, כגון בנותיו בנתי דרבי ינאי, דקפדן הנפשיו, הם היו מקפידות על עצמם. ולא מקדשי, הם לא היו מתקדשות בפחות מסכום עתק. כשרוצים בחזל להשתמש עם סכום גדול של כסף, משתמשים בתרקבה דדינרי. זאת אומרת, בשלושה קבים של דינרי זהב. טרי וקו, שניים ועוד קו, שני קבים ועוד קו, זה תרקבה. שלושה קבים של דינרי זהב, שזה תיאור של סכום עתק, של כסף. וככה הן מקפידות. ואם הטעם שאישה מתקדשת בדינר כי היא מקפידה על עצמה ולא מתקדשת בפחות מדינר, אז היא, שהיא מבנותיו של רבי ינאי, אחי נמי, באמת גם כאן, דייפשת היד וקיבלה חד זוזה מאחר, לפי דעתך אם היא תסכים ותפשוט את ידיה ותקבל זוז אחד, דינר אחד, זוז ודינר זה אותו מטבע. ממישהו אחר, החינמי דלא אבו קידושין, וכי נאמר שהיא לא תהיה מקודשת, אם היא תסכים לקבל אפילו דינר אחד, לא של זהב, אלא של כסף, שזה נקרא זוז גם כן, תגיד שהיא לא תהיה מקודשת? אמר לי, אז רבי זירא הסביר לאבאיה, אני לא מדבר במקרה שהיא פשטה ידה וקיבלה קידושין בעצמה. על זה לא אמרתי שזה לא מועיל, לא קאמינה, זה כן יועיל. תוספות מבארים שאפילו בפרוטה זה יועיל לפי דעת בית שמאי, יש ראשונים שאומרים אחרת. בכל אופן, אם היא מגלה דעתה שהיא מסכימה, בוודאי שהיא תהיה מקודשת גם בפחות מתיר כבד הדין רע. כי כאמינה, מה שאני אמרתי שחכמים שיערו דעת אנשים שהן לא מסכימות להתקדש פחות מדינר, ולכן אם ייתנו לה פחות היא לא תהיה מקודשת, מדובר שהיא לא ידעה כמה הוא נותן לה. למשל, דקידשה בליליה, הוא קידש אותה בלילה ולא היה אור. היא לא ראתה כמה הוא הביא לה. עומדים בית שמאי דעת אנשים שהן אינן מסכימות להתקדש פחות מדינר. עוד אפשרות, אינמי, דשוויה שליח. האישה מינתה מישהו שילך אל הבעל ויקבל בשבילה את המטבע של הקידושין. והיא לא אמרה לו כמה היא מעוניינת לקבל. והוא קיבל בשבילה פחות מדינר. אומרים בית שמאי שבוודאי לא הסכימה. ובאמת, בנותיו של רבי ענאי, במקרה כזה שבו היא לא ידעה כמה היא קיבלה, והיא מקפידה על שלושה קבים דינרי זהב, היא לא תהיה מקודשת בפחות מזה. זה ההסבר הראשון. למה בית שמאי אומרים שהיא נקנית בדינר? כי שיערו את דת האישה שהיא לא מוכנה להתקדש בפחות מדינר. הסבר שני, למה בית שמאי אומרים שהאישה נקנית בכסף דווקא בדינר? רב יוסף אמר, טעמה היו לבית שמאי כמו דבריו של רב יהודה שאמר בשם רב אסי. דאמר רב יהודה אמר בשם רב אסי. יש שני תעריפים, שני סוגי מסלולים של ערך של מטבעות. יש כסף צורי שהוא עשוי מכסף טהור, ויש כסף מדינה, מה שהיו רגילים להשתמש בירושלים. הרמב״ם כותב שכסף מדינה זה לא היה כסף טהור לגמרי, אלא היו מערבבים בזה נחושת. והיה שם שבעה חלקים נחושת וחלק אחד כסף. ולכן מטבע של כסף מדינה היה שמינית בערכו ממטבע של כסף צורי. ואומר רב אסי, כשהתורה אומרת כסף, על איזה כסף היא מדברת? צורי או מדינה? אז כל כסף האמור בתורה סתם הוא כסף צורי, מכסף טהור. אפשר לבאר את דבריו בשני אופנים. אופן ראשון, שתמיד שהתורה אומרת כסף, היא מתכוונת לכסף צורי. בין אם היא אומרת סכום, בין אם היא אומרת סכום קצוב, סכום, הכוונה סכום קצוב, ובין אם לא כתוב סכום, כמו למשל בקידושי אישה, שלומדים את זה ממה שכתוב בתורה כסף, אז לא כתוב איזה כמה כסף. בכל זאת, זה הכוונה כסף צורי. זה אופן אחד לבאר את דבריו של רב אסי. ובמסקנה של הגמרא לפי הראשונים, כך הבין רב יוסף, שזה דעת בית שמאי, שתמיד שבתורה כתוב כסף, הכוונה לכסף צורי. כשתורה אומרת שאישה מתקדשת בכסף, מתכוונת בכסף צורי. יש אופן שני לבאר, כמו שהגמרא מביאה במסקנה, וזה ההסבר לפי דעת בית הלל, שלפי דעתם אבל כשהאישה מתקדשת בכסף, התורה אומרת שהיא נקנית בכסף, אז היא יכולה להתקדש בפרוטה, שזה לא כסף צורי, זה לא מטבע צורי, כי זה לא מכסף בכלל, פרוטה זה מנחושת. כדעת בית הלל, שמה שכתוב כל כסף אמור בתורה, כסף צורי, רב אסי יבאר לפי דעת בית הלל, שהכוונה כסף קצוב האמור בתורה. כשתורה אומרת סכום, למשל חמישה סלעים, מה שנותנים בפדיון הבן, כמו שנראה בהמשך, תורה אומרת כמה הסכום, סכום קצוב, אז צריך לתת כסף צורי. בכל אופן אנחנו כעת לפי דעת בית שמאי, אז נבאר לפי האופן הראשון, כל כסף האמור בתורה, אם בתורה כתוב לתת כסף, או שכסף מועיל, הכוונה לכסף צורי, שעשוי מכסף טהור. וכסף של דבריהם, שאמרו במשנה, תקנות של חכמים, זה כסף מדינה, שזה שמינית מכסף צורי. אבל בקידושין התורה כותבת כסף, לא יועיל פרוטה, כי פרוטה היא מנחושת, ובכסף צורי אין מטבעות נחושת. לכן צריך לקדש דווקא בדינר. ורש"י מבאר שאף על פי שיש גם מאה, שזה פחות מדינר, וזה מכסף צורי. אז למה אתה אומר דווקא דינר? כיוון שחכמים הבינו שהתורה לא רוצה שתתקדש בפרוטה, זאת אומרת שצריך כאן מטבע חשוב, אז כבר העמידו את זה על דינר שהוא מטבע חשוב, ולא על מטבע אחר, אף על פי שהוא מכסף צורי, שהוא מטבע פחות חשוב. נמצא אם כן, שההסבר השני, למה בית שמאי אומרים שאישה מתקדשת בכסף, צריך להיות דווקא בדינר, כי היא מתקדשת בכסף כי התורה אומרת שהיא נקנית בכסף, וכשהתורה מדברת על כסף, היא מתכוונת לכסף צורי. לא ייתכן פרוטה, כי אין פרוטה בכסף צורי, כי פרוטה היא מנחושת, וכסף צורי זה רק מטבעות מכסף טהור, ולכן זה חייב להיות דווקא מטבע מכסף טהור, מכסף צורי. אף על פי שיש מטבע זול יותר מדינר בכסף צורי, כמו שבהרנו, רש"י מבאר, שכבר, מכיוון שחכמים הבינו שהתורה לא רוצה שזה יהיה פרוטה, אז הבינו שצריך מטבע חשוב, אז העמידו את זה במטבע חשוב שבכסף צורי, שזה דינר. עכשיו הגמרא מתבוננת, לפני שהיא מביאה את שני ההסברים הנוספים, למה בית שמאי אומרים שאישה נקנית בדינר ולא בפרוטה, היא מתבוננת בגופם של דבריו, מה שאמר רב יהודה, אמר בשם רב אסי, שכל כסף האמור בתורה, כשצריך כסף, הכוונה לכסף צורי, ושל דבריהם כסף מדינה. שואלת הגמרא וכללה הוא, וכי הכלל הזה הוא נכון שבכל מקום שכתוב בתורה כסף, הכוונה לכסף צורי, וזה לא יכול להיות מטבע מנחושת, כי בכסף הצורי אין מטבעות מנחושת? והרי מצאנו ארבעה מקומות שכתוב בתורה כסף, ולא צריך דווקא כסף צורי. במקום הראשון, לעניין טענה, שמלווה פונה ללווה, לקחת ממני הלוואה 100 דינרים. מתי אתה מחזיר לי את החוב? אומר לו, הלווה, כבר החזרתי לך חלק. 50 כבר החזרתי. הוא מודה במקצת. הוא חייב שבועה מהתורה. מאיפה דורשים את זה? מדכתיב. אז תחילת הפסוקים שם מדברים לגבי שומר שקיבל פיקדון. כי ייתן איש אל רעהו, מפקיד נותן לשומר כסף או כלים לשמור. שם מדברים אם נגנב מבית האיש, אם מצא הגנב. בהמשך שם נאמר שאם יש ויכוח ביניהם, ושם כתוב גם כן על כל דבר פשע, ושם מדברים גם כן על הלוואה, שהלווה מודה במקצת, שבנושא הזה אנחנו כעת מדברים, שזה הנושא של טענה, על זה גם נאמר, ונקרב בעל הבית אל האלוקים. הכוונה היא שהוא בא לבית דין להישבה. כתוב שם בהמשך, אשר יאמר כי הוא זה. דורשים במסכת בבא קמא דף ק"ז, שמדברים כאן על מקרה שהוא אומר כי הוא זה, דיינו הוא מודה, רק הוא מודה במקצת. זאת אומרת, הלווה מסכים, נכון, באמת הוא חייב למלווה כסף, אבל לא את כל הסכום שהמלווה תובע, טוען, אלא רק חלק. הוא מודה במקצת, הוא חייב שבועה. ותנן, שבועת הדיינים, בית דין מחייבים להישבע, בגלל טענה של מודה במקצת, שהלווה מודה על חלק מהטענה. מתי הוא חייב שבועה? על איזה ויכוח שיש ביניהם? מתי על איזה סכום כסף? אז אם זה מקרה שהמלווה טוען 100 והלווה טוען 50, ודאי שיש שבועה, מודה במקצת. אבל אם הטענה היא רק שתי מאות כסף, מאה כסף זה שישית מדינר כסף. וכאן יש שתי מאות. אז אומרת המשנה לפי ההסבר של שמואל, כמו שרש"י מביא, שאם המלווה בא וטוען, אתה חייב לי שתי אמהות כסף, ככה הוא טוען ללווה. זה כבר מספיק, זה הסכום הפחות ביותר של תביעה שמלווה תובע מהלווה, ויכולים פה להיכנס לשבועת מודה במקצת. וכמה הסכום הפחות ביותר של ההודעה שהלווה מודה שהוא חייב במקצת, יצריך להיות לפחות שווה פרוטה. טוב, זאת אומרת שאם המלווה בא ואומר ללווה, אתה חייב לי מעה, והוא אומר לו, אני חייב לך פרוטה, אין כאן שבועת מודה במקצת, כי הוא לא תבע ממנו סכום של לפחות שתי מאות כסף. ואם היה מקרה שהוא תבע ממנו שתי מאות כסף, והוא אומר לו, לא, אני מודה על חצי פרוטה, גם כן, זה לא יהיה שבועת מודה במקצת. צריך שהטענה תהיה לפחות שתי מאות כסף, וההודעה תהיה לפחות על פרוטה. רגע, למה שתי מאות כסף? למה שתי מאות כסף? למה הטענה שתי מאות כסף? הרי אתה אומר שכשהתורה אומרת כסף, כסף או כלים, לשמור, כסף הכוונה, מטבע אחד של כסף צורי. מה כסף זה כסף צורי? למה צריך שיהיה שתי מאות? אלא מתרץ את הגמרא, על השאלה הזאת, באמת יכול להיות שכל כסף האמור בדבריהם כסף צורי, גם כשזה לא סכום קצוב, כמו במקרה הזה. התורה לא קוצבת כמה כסף. בכל זאת, זה הכוונה כסף צורי. אז תשאל, למה צריך שתי מטבעות? טוב, זה בגלל שכתוב שם כסף או כלים. רואים שכסף זה דום ידי כלים, זה דומה לכלים. מה כלים? כתוב לשון רבים, לא כתוב כלי. אז זה לפחות שניים. אף כסף, אמנם אם היה רק כסף בלי כלים, הייתי אומר כסף צורי, מה אחת? כיוון שכתוב כסף או כלים, אז כיוון שכלים זה שניים וכסף כתוב בסמוך, אז גם כסף זה לפחות שתי מאות. וכיוון שכבר יש הקש בין כסף לכלים, אז גם הכלים לומדים מכסף. מה כסף? זה צריך להיות דבר חשוב. כסף צורי זה מה כסף ושתי כסף, שתי מטבעות זה שתי מאות כסף, זה דבר חשוב. אף כלים צריכים להיות דבר חשוב. צריך שהכלים יהיו שווים לפחות שתי מאות כסף. וזה לא כמו הדעה שסוברת שאפילו אם הוא תובע ממנו שתי מחתים. הוא בא לבית הדין לתבוע מישהו, אתה חייב לי שתי מחתים. אז יש דעה שסוברת שכבר אם הוא מודה לו לא נכון, רק מחת אחת אני חייב לך, כבר יש שבועת מודה במקצת, אבל כאן אנחנו סוברים כמו הדעה, שאומרת שהכלים צריכים להיות דבר חשוב, שווה לפחות שתי מאות כסף, כדי שנפתח פה דיון בבית הדין על שבועת מודה במקצת. טוב, אז אם כן, המקום הראשון שמצאנו, שכתוב כסף, ונראה שזה לא חייב להיות דווקא מטבע אחד של כסף צורי, אז הסברנו, הסבר שיכול להתקבל על הדעת, למה צריך כאן שתי מאות, כי משווים את זה לכלים. אבל מביאה גמרא קושיה אחרת, איך אתה אומר, רב אסי, שכל כסף האמור בתורה, זה כסף צורי, והרי לעניין מעשר שני. אדם נותן תרומות ומעשרות, יש אחד מהמעשרות שנקרא מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? אז יש תרומה שנותנים לכהן, רק הכהן יכול לאכול את זה בתארה, יש מעשר ראשון שאמורים לתת ללוי, מה עושים עם מעשר עני? למי... אני, מעשר עני נותנים לעניים, בסדר. מה עושים עם מעשר שני? למי נותנים את זה? אז לא נותנים את זה לאף אחד. מעשר שני, הבעל הבית משאיר אצל עצמו, אבל הוא יכול לאכול את זה רק בירושלים. אז ההגבלה הזאת, היא גם כן יכולה להיות מאוד קשה. אם יש לו הרבה פירות, אם הוא גר רחוק מירושלים, קשה לו להעלות את כל הפירות לירושלים, אז התורה אומרת לו, אין בעיה. אתה יכול לפדות את הפירות על כסף. הפירות יהיו חולין, והכסף יתקדש בקדושת מעשר שני. את הכסף הזה תעלה לירושלים, וצרת, נתת בכסף, אתה פודה את הפירות על כסף, וצרת הכסף בידיך, והלכת אל ירושלים, אל המקום אשר יבחר השם לוקח בו, שם אתה יכול לקנות כל מיני מאכלים, משקעות, עם הכסף הזה, ולאכול את זה בירושלים. כתוב לשון כסף, וצרת הכסף בידיך. ותנן, כתוב שיכול להיות מקרה שבו אחד יש לו פרוטה אחת או סכום של פרוטות שהוא פדה עליהם מעשר שני. איך יש לך פרוטה עם קדושת מעשר שני? מה, אתה פדית פירות של מעשר שני על פרוטה? אז מה אם זה היה שווה פרוטה? אבל כתוב בתורה כסף, וכסף צריך להיות כסף צורי. איך פדית את זה על פרוטה? פרוטה זה לא כסף צורי. והמשנה אומרת, שמע, אם יש לך פרוטות, אין בעיה. אתה יכול לפרוט את זה. הפורט סלע ממעות מעשר שני, הצטברו לך הרבה פרוטות בשווי סלע כסף, אתה רוצה להחליף את זה על מטבע של סלע אחד, כבד לך לסחוב בדרך כל כך הרבה פרוטות, זה שוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, איך בדיוק מחליפים את זה? לא ניכנס כרגע לוויכוח הזה. אבל איך בכלל יש לך פרוטות? הרי כתוב כסף. צריך שזה יהיה צורי, בצורי אין פרוטות. אתה רואה אבל, שכתוב בתורה כסף, ובכל זאת יש לך כסף שהוא לא צורי. תרץ את הגמרא גם את זה, אפשר להסביר. שהיה מספיק שיהיה כתוב יצרת כסף בידיך. למה כתוב היי, הכסף? יש מקום אחר שדורשים את זה מזה שכתוב כסף. כסף, כסף, פעמיים. ונתת הכסף, יצרת הכסף, ונתת בכסף. כסף, כסף, ריבה, כמו שמובע בבחורות. בכל אופן, יש ריבוי מיוחד. לכן אפשר לפרוט, לפדות, גם על פרוטה. שואלת הגמרא, אבל יש מקום שלישי שכתוב כסף, ואנחנו רואים שזה לא חייב להיות דווקא כסף צורי. והרי פדיון הקדש. אדם לקח איזה חפץ, אמר זה יהיה הקדש בשביל בית המקדש, להוצאות בית המקדש. אז אותו חפץ נהיה קדוש. עכשיו, מה יש לבית המקדש לעשות עם החפץ הזה? אם זה לא קורבן, זה לא משהו שאפשר להשתמש בו בבית המקדש, אז הגזבר, הממונה, לוקח את החפץ, מוכר אותו. אבל החפץ הזה הוא קדוש, מה שאתה מוכר אותו? מה בן אדם יעשה עם זה? זה קדוש. אז ככה, שבן אדם קונה את החפץ, אז החפץ יצא לחולין, והקדושה עוברת לכסף, שהוא נותן לגזבר. אז כשאדם הולך ופודה את ההקדש, לכתיב, ונתת הכסף, התורה אומרת לשון כסף, כתוב שמה, ויסף חמישית כסף, ערכך עליו, וקם לו. בכל אופן, כתוב שם לשון כסף. ואמר שמואל, הקדש שווה מנה. מנה זה 100 דינרים, 100 זוז. שחיללו על שווה פרוטה. ההקדש מחולל. אין בזה הונאה, אין בזה ביטול מקח. כי הקדש, הקדש זה שונה. לעניין הונאה כתוב, אל תונו איש את אחיו. דורשים בבבא מציעא, את אחיו אסור לעשות הונאה ולא יקדש. שמואל מחדש שגם אין כאן ביטול מקח. בדרך כלל אם יש הונאה שבאנם עובד על השני ומוכר לו בהפרש גדול מהמחיר האמיתי, אז יכול להיות פה ביטול מקח, יותר משישית, פחות משישית, לא ניכנס לזה. אומר שמואל, אין את הדבר הזה בהקדש. אבל השאלה שלנו היא כאן, מה זאת אומרת אתה מחלל על שווה פרוטה? הרי כתוב כסף. ואם כל כסף האמור בתורה כסף צורי, אז פרוטה בכלל לא נחשב כסף בצור. אז איך בכלל אפשר לחלל את זה על פרוטה? תרצת הגמרא, התם נעמי, בהקדש גם יש לימוד מיוחד, כי לומדים גזרה שווה, כתוב כסף לעניין הקדש, וכתוב כסף לעניין מעשר שני, לומדים גזרה שווה, יליף מעשר שני, שכמו ששם אנחנו דרשנו, שגם פרוטה נחשב כסף, ככה גם בהקדש. שואלת הגמרא, המקום הרביעי שבו כתוב כסף, ואנחנו רואים שזה לא חייב להיות דווקא כסף צורי. והרי קידושי אישה, דכתיב כי ייקח איש אישה, ובעלה. איך לוקחים אישה? אז כתוב לשון כיחה, כי ייקח. איך לוקחים? לומדים גזירה שווה, גמר, כיחה, כיחה, משדה אפרון, שם גם כתוב שלוקחים, ונתתי כסף, השדה כך ממני, כך אמר אברהם אבינו לאפרון, הבעלים הראשונים של מערת, הבעלים שהיו של מערת המכפלה. אומר לו, נתתי כסף השדה, כך, כך ממני. אז לומדים שקידושין צריך להיות בכסף, האמור בתורה. ובכל זאת במשנה שלנו תנען, בית הלל אומרים, כמה כסף? בפרוטה או בשווה פרוטה. אז בסדר. אפשר לומר, בסדר, זה מה שבית הלל אומרים. אבל מה בית שמאי אומרים? בית שמאי אומרים דינר. ודווקא אנחנו רצינו לבאר, שהטעם של בית שמאי, למה הם אומרים בדינר? כי הם סוברים כמו דבריו של רב אסי. כל כסף האמור בתורה כסף צורי. אבל השאלה העצומה כאן היא, מה, אתה רוצה לומר לי, נעימה רב אסי דמר כבית שמאי? מה, אני אהיה חייבים לומר שהכלל של רב אסי הוא רק כמו בית שמאי, שאמרו שהאישה אינה מתקדשת אלא בדינר או בשווה דינר? זה לא מסתבר, הרי הלכה כמו בית הלל. אלא, מביאה הגמרא כעת, שלפי בית הלל, רב אסי יבאר אחרת את הכלל שלו. אית מרח אית. נכון, לפי בית שמאי, כך מבארים הראשונים, לפי בית שמאי באמת, רב יהודה אומר בשם רב אסי, כל כסף אמור בתורה כסף צורי, ודווקא זאת הסיבה באמת שחייבים דינר. אבל רב אסי אומר שלפי בית הלל יצטרכו לפרש, כל כסף קצוב, מוספים את המילה קצוב, כשהתורה נותנת קצבה של כסף, רק אז, כשזה אמור בתורה, זה כסף צורי. ושל דבריהם, כשחכמים הם אלה שקצבו את הסכום, כמו שנראה מקרים בהמשך, אז אפשר גם כסף מדינה. בעצם התירוץ הזה מתרץ גם את השלושה מקומות הראשונים שדיברנו עליהם. גם לעניין טענה, וגם לעניין מעשר שני, וגם לעניין הקדש. שם זה לא כסף קצוב. אולי בשביל זה, זה יכול להיות שתי מאות, זה יכול להיות פרוטה. טוב, נפלא מאוד. מה בכל זאת השאלה? מה היא כמה שמלה? זאת אומרת, החלק הראשון בדברי רב אסי, לפי זה אין שום חידוש. מה אתה רוצה לומר? שכסף קצוב ואמור בתורה כסף צורי, זה כבר משנה מפורשת, תנינה במסכת בחורות. כשהתורה מדברת על כסף קצוב, זה חייב להיות בכסף צורי. איפה התורה מדברת על כסף קצוב? מקרה ראשון, 5 סלעים של פדיון הבן. איזה מצווה חגיגית. פדיון הבן! אשרי משפחה שזוכים לעשות את המצווה החביבה הזאת, מצווה נדירה של פדיון הבן, שזה מתקיים דווקא כשאף אחד מההורים הוא אינו כהן, אלא שני ההורים הם ישראל, ונולד להם בן ראשון, לפני כל הבנות, נולד להם קודם כל בן, בכור, ראשון לאמו, ואז הוא קדוש בקדושת בכורה, ומביאים כהן ביום ה-30 ללידת הילד, הבכור, ופודים את הבכור על 5 סלעים. כמו שאומרת התורה, סכום קצוב של 5 סלעים. וכן, מצווה פחות חגיגית. אדם שיש לו עבד כנעני, ושור של חברו הרג את העבד, נגח, הרג אותו, אז התורה אומרת שהבעל השור צריך לתת כנף 30 שקל של עבד לאדון. אז כתוב 30 שקל, זה סכום קצוב. צריך להיות כסף צורי. וכן, מקרים עוד פחות חגיגיים, אלא הפוך מחגיגיים. דובר פה על אדם רשע שהלך בעצת יצרו ואיבד כמעט את עולמו. 50 של אונס ושל מפתה בתולה שצריך לתת 50 כסף. או 100 של אדם שקידש אישה. בזמן חז"ל, אז היה 2 שלבים, היה הקידושין והיה הנישואין. היום עושים את זה בזה אחר זה, כמו שאנחנו חוזרים ואומרים כל הזמן. עושים תחת החופה קידושין, ומיד אחר כך חופה, שזה נישואין. בזמן חכמינו זיכרונם לברכה, זה היה בשני זמנים שונים. היה קידושין, אדם היה נותן כסף, או שווה כסף, או שטר, קידושין. אחרי זמן היה חופה, היה מביא אותה לביתו. עכשיו, אם באדם קידש אישה, אחר כך, בזמן הנישואין, פתאום הוא מגלה שזה נראה שהיא נכשלה והלכה עם מישהו אחר. הוא מוציא עליה שם רע שהשם ישמרנו. הוא צריך לתת 100 שקלים של מוציא שם רע. איזה שקלים מדובר? כולם בשקל הקודש. זאת אומרת, כסף צורי. כסף צורי. איך מחשבים בסדר של המטבעות כמה זה שקל הקודש? שבכל מנה צורי יש 25 שקלי קודש. אז בכל אופן במטבעות כאלה נותנים את הסכום הקצוב הזה. אז בכל אופן זה משנה מפורשת כבר שכל כסף קצוב, כל פעם כשזה כסף קצוב בתורה זה כסף צורי. מה צריך לחדש את זה שוב? מבאר את הגמרא נכון, באמת זה לא חידוש. החידוש הוא ההמשך. מה שכתוב שכל כסף של דבריהם זה כסף מדינה, שכשחכמים תקנו שצריך שלם כסף, אז זה לא כסף צורי, אלא כסף מדינה, זה יצטריך עליי, זה החידוש. דלא תנן, שזה המשנה לא אומרת מפורש, שנותנים כסף מדינה. מחדש רבסי שלא כסף צורי אלא כסף מדינה, דתניה. התוקע לחברו, מה שמביא שני הסברים, או שהוא עיקה אותו על האוזן, או שהוא תקע לו בשופר, או שהוא תקע בפה בכל רם לתוך האוזן וזה עשה לו בושה, נותן לו סלע משום בושת. מחדש רב העשי, ולא תאימה, אל תאמר על איזה סלע מדובר כאן. אל תחשוב שזה סלע צורי, שזה ארבע זוזים. מהי סלע ארבע זוזי? לא, אלא מהי סלע? זה סלע מדינה, שזה שמינית מארבע זוז. כמה זה שמינית מארבע זוז? פלגה דזוזי, חצי זוז. ולמה באמת המשנה כותבת סלע? דוד אינשי, כי מסויים אנשים, דקרו לפלגי דזוזה איסטירה. לקרוא לחצי זוז איסר, שזה גם כן כינוי לסלע. וזה סלע מדינה. טוב, אז סיימנו את הדיון לעניין כל כסף האמור בתורה, כסף צורי, של דבריהם, כסף מדינה, שביאר רב אסי. אבל את כל ההסבר הזה, את כל המהלך הזה הבאנו רק כדי להביא טעם נוסף לדעת בית שמאי, למה כשמקדשים בכסף זה צריך להיות לפחות דינר. מביאה הגמרא כעת עוד שני הסברים. הסבר שלישי, כי הבאנו את ההסבר הראשון, כי אישה מקפידה על עצמה והיא לא מוכנה להתקדש פחות מדינר, או בגלל שבית שמאי סוברים שכל כסף, אפילו אם הוא לא קצוב, האמור בתורה זה דווקא כסף צורי, לכן זה צריך להיות דווקא דינר. כעת מביאים את ההסבר השלישי. רבי שמעון בן לקיש אומר, טעמה היו לבית שמאי, טעמם של בית שמאי כמו דבריו של חזקיה דאמר חזקיה. הוא סובר שהמקום שממנו לומדים שאישה נקנית בכסף, זה מאמה עברייה. אמה עברייה, כמו שגמרא תגיד בהמשך. ששם אנחנו יודעים שאמה עברייה, זאת אומרת, שפחה בת ישראל שנמכרה לישראל, שהיא נקנית בכסף. והאדון יכול להתחתן איתה עם הכסף שהוא קיבל, עם הכסף שהוא נתן, עם הכסף שהוא נתן כשהוא קנה אותה, זה נקרא קידושי ייעוד. זאת אומרת, הוא מייעד אותה לא לעצמו להתחתן איתה, או שהוא מייעד אותה לבנו, לחתן אותה לבנו שהיא תהיה הקלה שלו, שיתחתן עם בנו. ומראה שנראה שלומדים מקידושי ייעוד, ששם זה הרי עם הכסף של הקניין שקנו אותה לעמה עברייה, אז אותו דבר גם לומדים לגבי שאר קידושי אישה שנקנית בכסף. מהירושלמי נראה שלומדים מעמה עברייה בזה שכתוב שם, שאם אותו אחד שהתחתן עם עמה עברייה, התחתן עם אישה אחרת, אם אחרת ייקח לו, אז כתוב שם את כל ההלכות, מה שצריך לעשות, איך מסתדרים עם העמה עברייה הזאת ועם האישה האחרת. אבל מכיוון שהתורה עושה היקש בינה לבין האחרת, אז דורשים שכמו שהעמה עברייה נקנית בכסף, הרי מקדשים אותה בסוף גם כן עם הכסף שהיא נקנתה, אז ככה גם כל אישה אחרת נקנית בכסף. כיוון שלומדים קידושי כסף באישה מאמה עברייה, אז אם כן, אמה עברייה חייב להיות שהיא נקנית לפחות בדינר. דאמר חזקיה, אמר קרא, התורה אומרת, שאם אישה אמה עברייה רוצה לצאת מרשותו של האדון, האדון חייב לעזור לה לפדות את עצמו. לא כתוב ונפדתה שהיא פודה את עצמה, אלא והפדה שהוא צריך לעזור לה להיפדות. מלמד שמגרעת מפדיונה ויוצאה. למשל, אם הוא קנה אותה בשישה סלעים לשש שנים, עברו ארבע שנים, היא משלמת לאדון שני סלעים ויוצאת לחופשי. מגרעת מפדיונה. עכשיו, אם אמרת בשלמה, דייב לדינר, שהוא קנה אותה בדינר לכל הפחות, היינו דמיגרה, ואז לעד פרוטה, אז יש פה מה לגרע מפדיונה על כל שנה ושנה, עד שמגיעים בסוף לפרוטה. אלא אם אמרת, דייב לפרוטה, אם תאמר שאדון קנה אותה רק בפרוטה, מפרוטה ממיגרה, ואפשר לגרע מפדיונה מפרוטה, כשהיא עובדת רגע אחד, כבר הגירעון הוא פחות מפרוטה, והוא כבר לא נחשב ממון, אז כמו שאמה עברייה נקנית לכל הפחות בדינר, ככה גם, כיוון שלומדים קידושי אישה מימה עברייה, אז גם אישה נקנית לפחות בדינר. וכמו שהגמרא תבאר ותוסיף בהמשך, אבל לפני כן הגמרא דנה בהמה העברייה עצמה. מי אמר שחייבים לקנות אותה דווקא בדינר? ודילמה, אולי באמת אפשר לקנות המה העברייה בפרוטה. ואחי כאמר רחמנה. זה מה שהתורה התכוונה כשהיא אמרה שאפשר לפדות אותה בגירעון כסף. שזה מדבר דווקא כשיש פה ממה לגרע. למשל, איך הדי אהב לדינר? אם האדון קנה אותה בדינר, אז אפשר לגרע, תיגרע מפדיונה עד פרוטה. אבל איך הדי אהב לפרוטה? אבל אם הוא קנה אותה מלכתחילה רק בפרוטה, אולי לא תיגרע כלל? מתרץ את הגמרא, זה לא סלקא דעתך. זה לא יעלה בדעתך שהמה עברייה נמכרת כשאין לה אפשרות לצאת בגירעון כסף. כי כתוב שמה שלא יעדה, שזה ייעוד, דהיינו שהאדון מתחתן עם האמה העברייה, ובסמוך כתוב מיד, והפדה, שמגרעת מפדיונה ויוצא. כיוון שהם כתובים סמוכים, דורשים שגירעון כסף זה דום יד ייעוד, מדמים את זה לדין ייעוד באמה העברייה. שהאדון מתחתן עם האמה העברייה, או שהוא מחתן אותה לבנו. מה ייעוד? כמו שבקידושי ייעוד, אף על גב דהי באי מייעד ואי באי לא מייעד. אם הוא רוצה הוא מייעד, ואם הוא לא רוצה הוא לא חייב. יכול להיות אשר לא יעדה, שהוא לא מייעד אותה. ואם לבנו יעדנה, אם הוא רוצה יכול לייעד אותה לבנו, אבל הוא לא חייב גם לייעד אותה לבנה. אם הוא רוצה מייעד ואם לא, לא. אבל הוא חייב שתהיה לו לפחות אפשרות לייעד. אי באי מייעד ואי באי לא מייעד. אבל כל היכה, דלא מצי מייעד, אם זה אחת מהקרובות שלו, שהוא לא יכול לקדש אותה, לא תופסים בקידושין, זה קרובה שלו. לא הבו זביני. הוא לא יכול לקנות אותה המה העברייה. תורה כותבת שבהמה העברייה יש דין ייעוד, ואם לא שייך אצלו הייעוד כי היא קרובה שלו, הוא לא יכול לקנות אותה המה העברייה. אחנה, מי גם אותו דבר בהמה העברייה? כל היכה דלא מצי מגרעה. אם אי אפשר לעשות גירעון כסף, לא אבו זבינה זביני. היא לא יכולה גם להיכנות בצורה כזאת. אז אם כן, חייב להיות שהיא נקנית לפחות בדינר, כדי שיהיה ממה לגרע. ואם המה העברייה נקנית בדינר, קידושי אישה לבית שמאי, נפקא לאומי המה העברייה. הם לומדים קידושי אישה מהמה העברייה. מה המה העברייה בפרוטה לא מקניה? היא לא נקנית בפרוטה, כמו שביארנו שצריך דינר. אף אישה בפרוטה, גם אישה בפרוטה לא מקדשה. שואלת הגמרא, פרוטה לא, אבל אולי קצת יותר מפרוטה. אפשר לעשות גירעון כסף אם זה יותר מפרוטה. אם הפלגה דדינר, תתקדש בחצי דינר. ואם השתי פרוטות, אולי אפילו שתי פרוטות, אפשר לגרע כל זמן שתשאר פרוטה שהיא לא עבדה. זאת אומרת, תמיד יהיה אפשר לגרע עד פרוטה. היא תמחר בשתי פרוטות, היא תעבוד בשווי של פרוטה, ויהיה אפשר לגרע אותה עדיין בפרוטה שנשארה. תרץ את הגמרא, כיוון שאמרנו שאי אפשר לקנות אותה בפרוטה, משמע שצריך לקנות אותה בממון חשוב. אז כיוון דאפיקתם מפרוטה, עוקמה דינר, אז העמידו את הסכום של המחירה על דינר, שהוא ממון חשוב. זה ההסבר השלישי, למה לפי דעת בית שמאי, האישה נקנית בדינר. רבא אמר, הסבר הרביעי והאחרון, היינו טעם עד בית שמיים. מה הסיבה שלפי דעתם אישה מתקדשת רק בדינר? כדי שלא יהיו בנות ישראל כמו הפקר שיקנו אותם בדבר מועט. לכן תקנו חכמים, שאף על פי שמדאורייתא מתקדשת גם בפחות מדינר, חכמים הפקיעו את הקידושין אם קידשו בפחות מדינר והעמידו מתקנתם שהיא תתקדש רק לכל הפחות בדינר. ועד כאן דף י"א.